Good evening, ladies and gentlemen. I want to welcome everybody tonight to that which I'm sure will be a very stimulating and meaningful and provocative discussion. In 2-3 weeks, we're going to read Parshat Pinchas, when Moshe is informed by HaKadosh Baruch Hu that he is not going to lead Am Yisrael into Eretz Yisrael, and that it will be necessary to appoint another leader to replace him. So Moshe Rabbeinu offers the following plea to HaKadosh Baruch Hu: Yifkod Hashem Elohei Haruchot Lechol Basar Ish Al Ha'edah. HaKadosh Baruch Hu should appoint a man, an individual, capable of leading Al Ha'edah. But it's a most unusual description of who HaKadosh Baruch Hu is. Hashem Elohei Haruchot Lechol Basar. Very unusual description of HaKadosh Baruch Hu. It's one of the piyutim of Yotzros, of one of the Shabbatot, I forget which one it is, which is introduced as El Elohei Haruchot Lechol Basar. And I would like to suggest Al Pidrush that the reason why Moshe uses that particular phrase is because those are precisely the qualities that he's looking for in leadership. Not a leader who would, in effect, serve the needs of a small group of Am Yisrael, but just as HaKadosh Baruch Hu is Elohei Haruchot Lechol Basar, HaKadosh Baruch Hu has the capacity to, in effect, touch upon the spiritual lives of every single different individual, Jew, non-Jew alike, Haredi, secular, Elohei Haruchot Lechol Basar. That's the type of person that Moshe Rabbeinu would like to see appoint as the subsequent leader, to emulate this particular quality of HaKadosh Baruch Hu, that the Ish Al Ha'edah shall reflect Elohei Haruchot Lechol Basar. I really believe that our speaker this evening certainly fits that particular description in emulating the ways of HaKadosh Baruch Hu. Someone who has had the capacity to reach our community, that goes without saying, but goes well above and beyond the Dalad Almos of the Halacha, of our halachically committed community, and has made an enormous impact in trying to bring a degree of sensitivity and understanding amongst the Kehillah, which Rabbi Riskin always used to identify as the yet-to-be observant. Not the non-observant, but the yet-to-be observant. And it's our great fortune and a great pleasure for me to introduce this evening Rav Benny Lau.
תודה רבה לרב אדלר. קודם כל תודה שאתם מרשים לי לדבר בעברית. אני בעייפות של השעה, אז אתם, כל אחד מכם שמנסה עכשיו לדבר עברית יודע שכשאנחנו עייפים זה הכי גרוע. אז תודה רבה. אני רוצה לפתוח בלי שאנחנו תכננו בדברים של הרב אדלר, קודם כל כי אני יהודי וצריך להתווכח, אבל לא באמת להתווכח אלא להקשיב למה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו. זה דבר נורא מיוחד. אם אני הייתי שואל ככה פה באולם, הייתי אומר את הפורמולה, וידבר X אל Y לאמור, אז אוטומטית כל אחד היה אומר וידבר השם אל משה לאמור. פעם אחת בכל התורה, פעם אחת בכל התורה כולה כתוב הפוך, וידבר משה אל השם לאמור. וזה דבר שכשחושבים עליו זה לא רק יוניק, זה גם מאוד לא נורמלי, כי המילה וידבר זה לא ויומר. ויומר כל אחד שמוז, כל אחד יכול לומר. לומר זה מילים, לדבר זה הנהגה. לדבר זה פקודה. לדבר זה מישהו שהוא נותן הוראה למישהו אחר. זה וידבר, המילים דלת בית ריש. וכשמשה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא הולך למות במדבר ולא לבוא לארץ ישראל, וידבר משה אל השם לאמור, יפקד אל השם אלוקים איש על העדה, אשר יבוא לפניהם, אשר יצא לפניהם, אשר יביאם, ולא יהיה כצון אשר אין להם רואה. משה רבנו פוקד על הקדוש ברוך הוא, כי משה רבנו עבד נאמן קראת לו, הוא לא רק עבד של השם, הוא גם עבד של העם. התודעה של משה רבנו כמנהיג זה עבד, ובתור אדם שמופקד על העם הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא הולך עד שאתה לא נותן מישהו במקומי. נותן פקודה להשם, יפקד השם איש על העדה. זה כוח אדיר של משה. אבל איזה סוג של מנהיג משה ראה מול העיניים? אשר יבוא לפניהם, אשר יביאם, אשר ייקחם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. משה רבנו חולם שהמנהיג שיבוא אחריו יהיה בצלמו ובדמותו, רואה. לא יהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. צריך מישהו שיקח אחריות, הוא יעשה את הכל, הוא יוציא אותם והוא יביא אותם והוא יישא אותם, הוא יהיה משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשכח מזה, התקופה של משה רבנו נגמרה. קח את יהושע, איש אשר רוח בו, יחד עם יהושע קח את אלעזר הכהן, יחד איתו תיקח את ראשי המטות, וזאת תהיה הנהגה. אין יותר הנהגה של one man show. זה נגמר. כשחושבים על זה, פרשת פנחס היא הפרשה שבה משה רבנו בא עם המטה ואומר, אני רוצה איש על העדה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, לך יש מטה, קח את ראשי המטות. עכשיו לא יהיה מטה אחד, עכשיו יהיה הרבה מטות, בגלל שההנהגה שנכנסת לארץ ישראל היא לא ההנהגה של המדבר. ההנהגה של ארץ ישראל זה לא הנהגה של ניסים, זה לא הנהגה של משה מכה עם המטה. ההנהגה של ישראל בארץ ישראל היא הנהגה שצריכה רוח, אבל רוח שבונה עם, לא רוח שפונה רק מאלוהים אל משה ולמטה. זה מהפכה שלמה. למען האמת, המהפכה הזאת מתחילה בפרשת שבוע שלנו, בפרשת חוקת. כאן זה מתהפך הכל. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה והקהל את העדה ואל תכה, אלא דבר אל הסלע לעיניהם, ויקהל משה את העם והוא מכה עם המטה שלו. אומר השפת אמת בשם סבא שלו, עוד מעט אני אגיע לסבא שלי, שלכבוד זה אני חושב דוד הזמין אותי לפה רק לכבוד סבא שלי. אבל סבא של השפת אמת זה הבעל חידושי הרים, מייסד חסידות גור, והוא היה זה ששינה את ההנהגה של קוצק. אתם איתי? ומנחם מנדל מקוצק, ההנהגה שלו הייתה איש על העדה. הוא היה איש של אמת, בלי דין, בלי רחמים. כולנו מכירים את קוצק. האיש הקרוב ביותר למנחם מנדל מקוצק היה רבי יצחק מאיר, בעל חידושי ערים, היה תלמיד חבר, וכשהוא ראה שהקוצקר הגיע לאיזה גדלות של מידת הדין שהוא לא יכל להיות קשור יותר אל הציבור שלו, אז הוא הקים את האלטרנטיב חסידות, את גור. גור זה חצר אלטרנטיבית לחצר של קוצק, זה לקחת את הדין של קוצק ולהגיד יש גם רחמים, צריך גם להקשיב לעם. ואז החידושי הרים בפרשת חוקת, השפת אמת מביא את זה, בשם סבא שלו, הוא אומר יש דור של משה ויש דור של אחרי משה, אי אפשר להנהיג את הדור החדש בהנהגה של הדור הישן, לכל דור יש את ההנהגה שלו, ומה שמתאים לאחד לא יכול להיות מתאים לאחר. זה היה התורה של קוצק. והוא מביא את הסיפור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה ואל תקה. זה כמו איזה פורמולה של משה, מטה, מכה. ככה זה. אתם, כל ילד בגן ילדים יודע, אתה אומר לו לצייר משה רבינו, אז הוא מצייר את משה עם המכה. אין תמונה בעולם, לכו לכל המוזיאונים, אין תמונה בעולם של משה בלי מטה, רק אם זה הראש של מישלאנג'לו. אבל כשאתה מצייר את כל הגוף של משה, תמיד יש לו מטה ביד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה, אל תקה. בגלל שהמטה שלך זה סימבול של נס. ניסים אתה עושה עם המטה. דבר, דבר, לדבר זה חידוש גדול. אל תקה, דבר אל הסלע. ומשה לא יכול, אומר החידושי הרים. משה שייך להנהגה של ניסים, של מדבר. משה לא יכול לדבר, משה מכה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תבוא לארץ ישראל. כי בארץ ישראל צריך הנהגה אחרת. צריך ראשי מטות. צריך את מרים, הבאר של מרים. צריך משהו אחר. צריך שיהיה הרבה כנגד כל רוח. צריך הרבה הרבה הנהגה. אבל לא הנהגה של משה תיכנס לארץ ישראל. אני אומר את זה בתור פתיחה. מכיוון שכל פעם שואלים אותנו, את הרבנים ש... אני לא יודע כמה זמן זה נחשב שאומרים הרבנים הצעירים. אני יודע אם כבר 20 שנה אני שומע, 19 שנה שאני ברבנות, שומע הרבנים הצעירים. אני משתדל להשתפר, וזה לא נגמר, אוקיי, זה מתישהו זה יבוא מישהו יותר צעיר. אבל אנחנו שומעים כל פעם איך אתם עושים ככה ואיך אתם עושים ככה, וסבא שלך לא עשה ככה. הפעם האחרונה שזה קרה לי, זה היה כשאדמור גדול חשוב בירושלים הזמין אותי לאיזה שיחה. הוא בא לדבר איתי על זה שנשים אומרות דרשות בבית כנסת רמב"ן. אומר, סבא שלך לא עשה ככה. אז אמרתי לו, הוא יהודי מאוד חשוב, אמרתי לו, אני רוצה לספר לך על סבא שלי. סבא שלי היה רב קודם כל בעיר בסלובקיה, בפרשוב, אחרי זה בפיוטריקוב. וכשהוא היה בתקופה שהוא היה רב צעיר, ממש צעיר, הוא נהרג, כבר הוא היה בן 50 בטרבלינקה, אז הוא כבר נהרג צעיר, אבל הוא הספיק להיות 25 שנים רב, מגיל 25 עד 50. בהתחלה זה היה ממש בין מלחמות העולם. התחיל גל חדש בתוך היהדות החרדית, שאחר כך זה הפך להיות תנועה פוליטית שנקראת פועלי אגודת ישראל. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את המפלגה הזאת, פועלי אגודת ישראל, אבל אני רק אספר לכם בשביל להבין מה זה, כי זה ההתחלה של סיפור סבא. לודג' בפולין, עיר טקסטיל. כל המפעלים בלודג' היו שייכים ליהודים באמת הכי עשירים. אנחנו יודעים בבית הקברות בלודז, רואים את המונומנטים, את כל המצבות של העשירים האלה. כל מצבה זה כמו איזה ממש איזה מוזיאון. עשירים, עשירים, עשירים. הפועלים גם יהודים הכי עניים, גם זה בלודז, גם זה בלודז. ואז התחיל החוק הפולני, חוק השבת. חוק השבת 1921, חוק שמחייב את כל המפעלים לשבות ביום ראשון. פולין קתולית, יש איסור מלאכה, שבת קודש, יום ראשון יש איסור מלאכה. כל בעלי המפעלים בפולין היו דתיים חרדים, אז יש להם שבת וראשון, לא היה להם צ'אנס בכלל לעמוד כלכלית. אז המציאו את אחת ההמצאות החשובות בגליציה, שזה נקרא שטר מחירה. כבר המציאו את זה עוד במאה ה-19, שמוכרים את המפעל ל-25 שעות לגוי. אוקיי, יהודים, בשביל מה המציאו את גליציה אם לא בשביל פטנטים כאלה? נכון? 25 שעות המפעל שייך לגוי, שולם עליכם. כל יום שישי אחרי הצהריים עושים זה הוראת קבע, נכון? שישי אחרי הצהריים זה עובר לגוי, מוצאי שבס חוזר ליהודי, God bless you, כל בסדר. אבל זה בסדר בשביל השבת של הריבון יש לו אלה, אבל יהודי לא יכול לעבוד בשבת. אז בעלי המפעלים פיתרו את כל היהודים, כי אסור לנו להעסיק יהודי בשבת. אז הם פיתרו את היהודים, ואז היו יהודים שבלחץ דרשו לעבוד בשבת, לא היה להם פרנוסה. אז יהודי שעבד בשבת, הגיע יום כיפור, הוא לא בא לעבודה, אז מנהל המפעל, הבעלים של המפעל, יהודי חרדי, פיטר אותו כי הוא לא בא לעבודה ביום כיפור. שטר מחירה זה בסדר, אבל פרנוסה של יהודים לא היה, בכלל לא היה עניין. ואז קמה קבוצה של רבנים, סבא שלי ביניהם, הרבי מגור היה אחד המנהיגים שלהם, הרבי מצ'ורטקוב, רבי ישראל מצ'ורטקוב היה אחד מהם, קבוצה של רבנים מסביבת גור, אלכסנדר, צ'ורטקוב, קבוצה של רבנים שעמדו, לא יכול להיות שהתורה שלנו תדאג לריבונו של עולם, לבן אדם למקום, ותגרום לכזה עוול בבן אדם לחברו. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שדרכי התורה הם דרכים של עוולה. ואז הם קמו באמצע שבת, קבוצת הרבנים הזאת בלודג', הם באו ללודג', עצרו את התפילה באמצע, עשו מה שנקרא, יש מושג כזה שנקרא מחאה, מפסיקים את קריאת התורה, סוגרים את ספר התורה באמצע הקריאה, שמים את הממש, אומרים לציבור, עד שבעלי המפעלים פה, בבית כנסת, כולם היו בבית כנסת, עד שבעלי המפעלים לא מתחייבים להעסיק את היהודים, אנחנו לא ניתן להמשיך את התפילה. וכך היה, בעלי המפעלים היו צריכים להתחייב שמקבלים את היהודים לעבודה, ואז המשיכה התפילה. ככה קמה ב-1921, ככה קמה התנועה פועלי אגודת ישראל. וזה היה מהפכה, שיהודים אומרים, יש לנו אחריות לכלל ישראל. באו קבוצה של יהודים לרב ישראל מצ'ורטקוב, צ'ורטקוב זה צאצא של ריז'ין, הוא נין של רב ישראל מריז'ין. באה קבוצה של יהודים בווינה במלחמת העולם הראשונה. אתם יודעים שבמלחמת העולם הראשונה היה המון יהודים שבאו מכל אירופה, באו לוינה. היו שם מאות אלפים של יהודים. והייתה קבוצה של כמה אלפים, אולי 5,000, שרצו להקים קהילה נפרדת, כמו שהיה אצל הירש בפרנקפורט. הקהילה הנפרדת, שלא לא מתערבבים עם שאר היהודים המתבוללים. אז הם באו לרב מצ'ורטקוב, שהוא היה הדמות החשובה שם, באו שהוא ייתן להם גיבוי, שהוא יהיה הרבה שלהם. אז הוא שאל אותם, תגידו, כמה יהודים יש פה בווינה עכשיו? זה היה באמצע המלחמה. אומרים לו, 300,000. 300,000 יהודים היו בווינה במלחמה. כמה יהודים יש בקהילה הזאת שאתם מדברים עליה? הוא 5,000. אז הוא מסתכל והוא אומר, אתם רוצים שאני אעזוב 300,000 בשביל 5,000? איפה השכל? מי ידאג ל-300,000? זאת הייתה התשובה של הרב מצ'ורטקוב. וכשאנחנו מדברים עכשיו על המלחמות שלנו היהודים, אני לא יודע, אין לי מושג מה קורה בארצות הברית, אבל אני מדבר רק על העולם שאני מכיר מישראל. אנחנו מדברים בדיוק, בדיוק על הדבר הזה. האם אתה רב של סקטור, או האם אתה רב של כלל ישראל? האם אתה דואג לקליינטים שלך, או שאתה דואג לכלל עם ישראל, כל אחד באשר הוא? עכשיו אני אתחיל לתת דוגמאות עד שאתם תרדמו. אני אתחיל, בסדר? כן, אתה תהיה הראשון שהראש נופל, זה הסימן. אוקיי. כשרות. בסדר, אתם באמת, מתי שנמאס לכם תגידו. כשרות. יש מערכת כשרות בישראל, ברוך השם. הרבנות הראשית. נגיע גם לדבר על הרבנות הראשית. לפני 3 שנים, אולי 4, אני הייתי עם המשפחה שלי בחופשה ליד הכינרת, קיץ, ופתאום טלפון, שזה כידוע טעות גדולה להשאיר את הטלפון פתוח בחופש. מתקשר אליי איזה עיתונאי מידיעות ואומר לי, אנחנו רוצים את התגובה שלך למשבר הכשרות. ואני עם השורץ הויזן ליד הכינרת, איזה משבר כשרות, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אז הוא, לא ידעתי על מה הוא מדבר, לא הייתי עם אינטרנט, לא הייתי לא. אז הוא אומר לי, יש פרסום בכל העיתונים בעמוד הראשון שכל מערכת הכשרות בירושלים היא פסולה. אתה בתור רב של קטמון, זה הכל האזור שלך, זה עמק רפאים, זה תלפיות, זה בקה, זה אחריות שלך. לא היה לי מושג על מה הוא מדבר. As we say, to make it short, we said the whole story. הייתה, זה מצחיק להגיד, אבל כל שנה אתם שולחים לארץ את הילדים שלכם, אתם קוראים לזה year off. אני לא יודע למה קוראים לזה off. Gap year. Gap between what to what. אני לא יודע, אבל החבר'ה האלה נמצאים בכל מיני ישיבות, אין לכם מושג לאן אתם שולחים את הילדים שלכם. בקיצור, קבוצת ילדים הגיעה לשעלבים. אני לא עכשיו מוציא שם רע לאף אחד, אבל זה העובדה, it's a fact. קבוצת ילדים הגיעו לשעלבים. שבעה נחמדה, קיבוץ, פעם זה היה קיבוץ, היום זה כבר לא. והמורה שלהם, יש לה בני חוץ לארץ, יש מורה של בני חוץ לארץ. זה לא באמת חלק מה... חס וחלילה שלו, אוקיי. שלא יהיה השפעה, אני לא יודע. עכשיו, זה היה לפני בין הזמנים, זה עוד תשבו, ומתי נמצאים בכנרת? אחרי תשבו. אז זה היה לפני בין הזמנים. המורה שלהם לימד אותם איך מתנהגים בכשרות כשהם בחופש בארץ לפני שהם חוזרים, כי אתם נמצאים לבד. אז הוא לימד אותם שידעו שכל מערכת הכשרות בירושלים היא פסולה. למה? בגלל שהתעודות כשרות הן לא באמת תעודות כשרות. למה? הוא אומר, אני בדקתי את זה, וראיתי שהם נותנים תעודות כשרות אפילו שיש בישולי אקום, ולכן כל תעודות הכשרות it's a fiction. ואתם בתור יהודים דתיים אסור לכם לאכול בכל המסעדות של ירושלים. עכשיו, זה לא היה מספיק, אז הוא לקח חבר'ה שיעברו במסעדות וישאלו, יעשו איזה ריגול לבדוק וזה, ואז עשו דוח, רפורט, והיה רפורט, קראו לזה דוח כושרות, פרסמו את זה בכל העיתונות בארץ, מערכת הכשרות בירושלים התמוטטה. זה כאילו יצא, זה קל, אתם יודעים, מהאינטרנט לזה, אוקיי, קודם כל החופש שלי נהרס, על זה. אבל עכשיו מה באמת קרה? אני עושה את זה מאוד קצר, כי זה רק דוגמה אחת. יש מחלוקת, באמת מחלוקת, שהימים של המחלוקת כימי היהדות, כמעט. מי שלומד עכשיו דף יומי מתחיל מסכת חולין. נכון? אתם איתנו באותו קצף. אז בדף ד' בחולין, זה עוד יומיים, יש ממש סוגיה שמטפלת בעניין הזה של הלכתחילה ובדיעבד בבישולי אקו. השאלה הגדולה שם, אני אומר, היסטוריה, אפשר לעשות שיעור בהיסטוריה של יהדות אשכנז, סמינר שלם. שורה התחתונה, שולחן ערוך אומר שכדי שהבישולי אקום לא יהיה בישול אקום, צריך שהיהודי יהיה ממש בכל זמן הבישול, לא יוצא ובא, אלא יהודי נמצא שם בבישול. ולשיטת הרמ"א, שיטה אשכנזית, אז יהודי צריך להתחיל את הבישול. אנחנו מכירים את זה. המחלוקת הזאת היא מחלוקת שיש לה הרבה הסברים, אבל באופן פשוט לעמדה של האשכנזים מספיק התחלה, ולעמדה של הספרדים צריך הקפדה יותר. כשהרב עובדיה יוסף היה רב בתל אביב, אני מדבר בשנת 69, 70, 71, לפני 40 שנה, הוא ראה שאם הוא ידרוש מהמסעדות שיהיה משגיח פול טיים במסעדה, אתם יודעים שבשנת 69-70 כל העובדים במסעדות כולם היו פלסטינאים, אז היה שלום. כלומר, הפלסטינאים עבדו אצלנו, זה היה הדבר הכי רגיל אחרי ששת הימים. כולם, זה היה הכי זול והכי קל, הם באו ליד הבית, ובערב הם חזרו הביתה, ועבדו במסעדות, כל עובדי המסעדות היו פלסטינאים. ואם היו מחזיקים משגיחים פול טיים, אז אף מסעדה לא הייתה מצליחה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית. אז הרב עובדיה יוסף פסק שכדי שתהיה מערכת כשרות ציבורית, כלל ישראלית, אז אנחנו מוותרים על ההלכה הזאת של השולחן ערוך והולכים לכשרות של הרמ"א. ומי שמכיר את הפסקים של הרב עובדיה, הרב עובדיה הוא פריק של השולחן ערוך. הוא לא מקבל את הרמ"א בתור פוסק לספרדים, אבל כשעומד מול העיקרון של שולחן ערוך כלל ישראל, אז הרב עובדיה אומר שכלל ישראל יותר חשוב, אז הוא מוותר על השולחן ערוך ונותן את הפסק של הרמ"א ועושה כשרות כלל ישראלית. אחריו בא הרב חיים דוד הלוי. אני מדבר על הספרדים, כי שם נמצאת הקושייה. הרב חיים דוד הלוי, אותו פסק, אחרי הרב עובדיה. הגיע הרב עמר, שעכשיו הרב הראשי, אותו פסק. ואז פתאום באה מערכת של ישיב ובוכרס. One year gap. ושיגעו את מדינת ישראל. בגלל המורה שלהם, שלא מבין בכלל מה זה אחריות של כלל ישראל. הוא רוצה שהילדים שלו יאכלו גלאט. זה מה שעניין אותו. שהילדים המתוקים האלה, שלא מבינים שום דבר, הם יאכלו גלאט. ובגלל זה הוא מוכן למוטט מערכת של עיר שלמה. זאת דוגמה אחת. פשוט דוגמה איך שטירוף של חוסר אחריות יכול להחריב מערכת של כלל ישראל. אתם מבינים שהעיקרון הוא אותו עיקרון לכל נושא שאנחנו מדברים עליו. אם נדבר על הגיור, זה יהיה בדיוק, בדיוק אותו דבר. מי שואל את השאלה? האם העיניים שלנו זה עיניים של כלל ישראל, או העיניים שלנו זה אני, הסקטור שלי? מי הקליינטורה שלי? למי אני דואג? כשאתה עומד מול השאלה הזאת של 300 אלף אנשים, 300 אלף אנשים שהם ישראלים על פי החוק, והם לומדים בארץ ומתגייסים לצבא והולכים לאוניברסיטה, ו100% מהם יהיו נשואים או חברים או בקשר עם ישראלים, בנים, בנות, זה החיים שלהם. מה שנראה, הסלף אידנטיטי שלהם זה אנחנו ישראלים. שואלים אותם, תגידו, אתם יהודים? הם, בטח, אנחנו ישראלים. הם בכלל, את כל הפילוסופיה של מה ההבדל בין יהודי וישראלי, זה לא מעניין אותם. הם מדברים עברית, הם הולכים לצבא, הם שרים התקווה, הם מדליקים נרות חנוכה, הם אוכלים מצה בפסח, הם יהודים. עושים להם ברית מילה, הם נשבעים על התנך, הם חלק מהחברה. עכשיו השאלה, האם אתה רואה שיש לך אחריות לחברה כולה, או שאתה אומר, אני שומר על תיבת נוח. יש לי את הכולל שלי, יש לי את השטיבל שלי, יש לי את השטייטל שלי, ואני רק דואג שאף אחד לא ייכנס פנימה. אם אני הרב של הקהילה החלבית במקסיקו, או אולי גם בברוקלין, מותר לי לקבוע חוק ולהגיד, אצלנו לא יהיו ממברס שיתגיירו. יש חוק כזה, אתם יודעים? החוק החלבי. יהודי חלב יכולים לקבוע חוק שלא מתקבל גר או גיורת לקהילה, גם אם זה גר צדק, גלת כושר. הוא יכול לבוא לבית כנסת, הוא יכול אפילו לעלות לתורה, הוא לא יכול להיות member in the community. למה? כי אנחנו לא רוצים גרים. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יחשבו אפילו להביא איזה שיקסה ואחרי זה לגייר אותה. אין גרים. האם זה לגיטימי? התשובה היא, בטח שכן. It's a private community. האם זה דאגה לכלל ישראל? Of course not. אין להם, הם לא חולמים לדאוג לכלל ישראל. הם דואגים לתיבת נוח. אוקיי? אז אתם לא תהיו אברהם אבינו אף פעם. אתם תהיו נוח. תעצרו בפרשת נוח. זה מותר. אני לא אומר שאתם עושים איסור, אבל אתם בטח לא ממשיכים את האחריות של אברהם אבינו, של ופרצת, של יושב פתח האוהל כחום היום. אתם בניו של נוח. תקראו לעצמכם קהילה חרדית בני נוח. מה רע? בני נוח. תקפידו על שבע מצוות אולי.
יש עיקרון מאוד חשוב שמופיע בתוך הגמרא. זה מופיע בגמרא גם בבבלי, גם בירושלמי, עיקרון מדהים. הסיפור הוא סיפור על שמואל, האמורה הגדול של בבל, דור ראשון של בבל, שמואל. הוא היה נחשב לאחד הגדולים, ללא ספק. הייתה מחלוקת בגמרא, גמרא בכתובות, שאם אישה נמצאת בשבי והיא חוזרת הביתה, האם היא קשרה לכהן? כי כנראה שכשהיא הייתה בשבי הבחורים התעסקו איתה, ואז מי זה הבחורים? זה גוי. אז גוי שחילל אישה פסל אותה לכהונה. אז סתמה, אישה שהייתה בשבי פסולה לכהונה. אם האישה הזאת תבוא ותאמר, תמסור מודעה שהיא לא נתחללה לכהונה, אז אנחנו אולי נקבל אותה, אולי לא, מחלוקת. שמואל היה קפדן מאוד באידיאולוגיה שלו או בתיאוריה שלו. הגיעו בנות שבויות, הגיעו לנהר דעה בבבל, ושמואל אומר, הן פסולות לכהונה, פוסל אותם לכהונה. אבא שלו, כך קוראים לו, אבוה דשמואל, זה השם שלו, אבוה דשמואל, אומר לו, אילו היו בנותיך, כך היית פוסק? אומרת הגמרא, כשגגה היוצאת מפי השליט, ונפלו בנותיו של שמואל בשבי, כאילו הסבא קילל אותו והבנות נפלו בשבי. ואז הם הגיעו לארץ ישראל, והם הגיעו לבית הדין של רבי חנינא בר חמא שהיה בציפורי. השבעים הביאו אותם ביזנס, פדיון שבועים, הרבה כסף, ורבי חנינא מקבל את הבנות, והבנות באות, והשבעים, הם אומרות, הבנות אומרות לאלה שתפסו אותם, תחכו בחוץ, אנחנו צריכים לדבר פרייבטלי עם הרב הזה, והם אומרות לרבי חנינא, אנחנו מוסרות מודעה שלא חיללו אותנו. הוא אומר, אני רואה שאתם בנות של תלמיד חכם, אתם יודעות את הקונץ, בגלל שקיצור, קיבל אותם, שחרר אותם. ואז הוא אמר לרבי שמעון בר אבא הכהן שהיה בארץ ישראל, הוא אומר, אתה קרוב משפחה שלהם ואתה כהן, תישא אותם עכשיו, תדאג להם לשידך כהנים, שיהיה ברור שכהן נושא את הבנות האלה. וכך היה. זה הסיפור על הבנות של שמואל. ואני אומר שהכותרת הזאת, אילו היו בנותיך, תארו לעצמכם שכל פעם שבאה אלינו שאלה, ואתה חושב על השאלה לא בתור איזו שאלה שהיא מישהו בעולם, אלא זאת הבת שלי, כמה בעיות אמיתיות היו נפטרות בכוח, בהשתדלות, במוטיבציה, של אילו הייתה ביתך. תארו לעצמכם שלכל רב ולכל דיין היה כתוב, שיביתי השם לנגדי תמיד, אילו הייתה ביתך. זה משנה את כל העולם. זאת הסיסמה האמיתית. ברגע שאתה מוכן להגיד את המשפטים האלה, אתה אומר אחריות לכלל ישראל, ואתה אומר אילו הייתה ביתך, זה מספיק. ואידך זיל גמור. אין שאלה שעולה בתוך החברה שלנו ששני המשפטים האלה לא יכולים לפתור. ברגע שאתה אומר אני אחראי וזה הבת שלי, גמרנו.
כמעט לא נמצא את, את, את הבעיות. סיפור אחרון לפני שאני נותן לכם לפתוח, כי אני יודע שאתם באתם עם יותר שאלות ממה שאני מספר סיפורים. לפני 15 שנה ישבתי אצל הרב עובדיה יוסף. נכנסה משפחה מנתיבות. אתם לא תאמינו, זה נשמע סיפור בדיה, אבל בערך 40 איש לחדר של הרב עובדיה, 40 איש, בחורי ישיבות, אנשים מבוגרים, כולם יש להם שם של ממזרים, בגלל שהסיפור ששייך לאימא שלהם, שלא מצא את אבא שלהם, הגנץ שמחה, סיפור ממרוקו, שהאימא קיבלה איזה עדות שהאבא נפטר, נעלם, מישהו אמר לה שהוא נהרג, אז היא התחתנה וילדה 12 ילדים, ו-12 ילדים האלה כבר היו את הילדים שלהם, משפחה חרדית בנתיבות, ופתאום האבא חזר וכל המשפחה הזאת ממזרים, משפחה שלמה חרדית של ממזרים. ואני ישבתי בחדר אצל הרב עובדיה כשהוא עשה את החקירה, עד שהוא שבר את הממזרות. אל תשאלו איך שוברים ממזרות, צריך להיות ממזר בשביל לשבור ממזרות. איזה גאונות, איך הוא מוצא את הפתח בחתונה הראשונה לפסול את העדים כדי להגיד שלא הייתה חתונה, לשבור את הפסל את החתונה הראשונה עם איזה שבר של עדות שהוא קיבל. צריך בשביל זה קודם כל אחריות, אחר כך צריך לחשוב אילו הייתה ביתך, ואז אתה עושה מעשה שאתה על זה מקבל פרס נובל לאחריות לאומית. אחרי שהיה שם בכי גדול, היה בכי גדול, כולם בחרו, ואז הם יצאו מהחדר, נשארנו שם בחדר, היה הוא ואני. אז הוא תופס לי את היד והוא אומר, תחשבו, הרב עובדיה לפני 15 שנים, הוא היה צעיר, היה בן 75, היה במלוא כוחו, הוא היה. הוא אומר, תיגע, כך הוא אומר, תופס לי את היד, הוא אומר לי, תיגע, רטוב, כך הוא אומר לי, רטוב, הוא היה רטוב מדמעות. ואז הוא אומר, ראית את הדמעות שלהם? והוא מתחיל לצטט, ראיתי את דמעת העשוקים ואין להם מנחם. פסוק, ראיתי, איכה, ראיתי את דמעת העשוקים ואין להם מנחם. עשוקים זה מישהו שגנבו לו, גזלו לו. אז הוא צועק, ככה רב עובדיה, מי עשקם? מי עשקם? התורה עשקתם ואנחנו נציל מידם. ככה, לי יש אחריות, הם עשוקים, מסכנים. זה מדרש, מי עשקם? לממזרים, התורה עשקתם. מה התפקיד של הרבנים? להתיר ממזרים. זה התפקיד שלי בעולם, אומר הרב עובדיה, זה דימת העשוקים. מסתובבים בעולם מאות אלפי אנשים, לכל אחד יש את הכאב שלו, שהעולם מכאיב לו. חלק מהכאבים קשורים לתורה. השאלה היא, מה התפקיד של הרב? האם התפקיד של הרב זה להיות השומר בשער של גן עדן ולדאוג שלא ייכנס מישהו שהוא לא גלט לפי המושגים של הסקטור, או שהתפקיד של הרב זה להיות משה רבנו וידבר משה אל השם לאמור, שאומר אני אחראי, אני אחראי, אני עבד לא רק שלך, אני גם עבד שלהם. כשהרב קוק היה חותם את השם שלו במכתבים, הוא היה כותב עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. זה משה רבנו. אני עבד שלכם. בתור עבד אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שהאדון לא יתרוק לכם את הדלת. התפקיד שלי זה לפתוח שערים ולא לנעול אותם. עד כאן חלק א'. עכשיו אני יודע שאתם רוצים לדבר וידבר אל, אז אני שותק. בבקשה, כן. You can ask in English if it's...
לא, לא. מה קרה לרב
עובדיה,
הוא משתנה לגמרי, ימינה
או
לגמרי
שקדיה? לא, לא, הוא רק
הזדקן. הוא לא, עכשיו הוא מדבר, הוא ימני, הוא נורא, לדעתי. דבר שני, אני לא מהקהילה הזאת, אני לא אורתודוקסית, אני יהודיה טובה מאוד בדרך שלי, ואני שמחה מאוד לשמוע אותך, ואתה והרב אברהם בורג, אתם, אני חושבת, הדור החדש, ויש לכם אומץ עצום.
אז קודם כל, את לא מכירה את הרב של הקהילה פה, כי אני חושב שהוא מדבר בדיוק אותו דבר.
עצם זה שהוא הביא אותך.
נכון. אז אני לא יודע כמה עולה להיות member in this community, but they will accept you.
אז
השאלה
היא...
free of charge.
איך מקבלים אותך?
יש לך את זה פה. מה? אוקיי, סתם. קודם כל, הרב עובדיה לא השתנה. מה שקורה זה שהגיל, הוא היום 90, עוד 191. מאוד עייף. וכשבן אדם עייף, הסביבה שולטת בו. זו האמת, זו האמת. אני כבר כמה, הרבה זמן לא נכנסתי אליו, כי אי אפשר לדבר איתו כמו שדיברנו אז. הוא עייף, זה הכל. וזה עצוב נורא. אבל הרב עובדיה האורגינלי, היא האיש חזק ואיש אופטימי, ואיש אחראי לכלל ישראל. זה אני מבטיח לך, זה ה-PhD שלי, על זה עבדתי הרבה שנים. אז על זה אני יכול לחתום. לגבי הסגנון, אני אומר לכם, זה לא בני לאו או הרב אברום בורג. אוקיי? אני באמת חושב שהשפה, מה שהתחלתי על הסבא שלי, סבא שלי עשה מהפכה של פועלי אגודת ישראל. אגודת ישראל לא קיבלה אותם. זאת האמת. הם היו קבוצה של רבנים חרדים, צעירים, שאמרו, אנחנו צריכים לעשות מהפכה. אתם יודעים שהמהפכה שלהם הייתה להקים רשת של בתי ספר שקראו להם תורה ומלאכה. רשת בתי ספר שהפועלים ילמדו תורה. שהילדים של הפועלים ילמדו תורה. אבא שלי בפרשוב היה צריך ללכת לבית ספר של ילדי פועלים, כי הסבא שלי הקים את הבית ספר, והוא אמר שאם הילד של הרב לא ילך לשם, אז לא ישלחו לשם. אז אבא שלי למד בבית ספר תורה ומלאכה. זה היה סבא שלי, והוא היה חרדי. אז שואל אותי היום אדמור חסידי, מה סבא שלך יגיד עליך? אז אני אגיד, אני הולך בדרכי אבות. זה רק שפה אחרת של דור אחר. יש צרכים מתחדשים. אנחנו מאוד משתדלים, מאוד משתדלים לדבר בשפה של אחריות לתורה. אנחנו לא אומרים שמשה רבנו הוא עבד לעם קדוש והוא לא עבד נאמן של הקדוש ברוך הוא. זה עבדות כפולה. וזה תמיד יותר קשה להיות עבד לקדוש ברוך הוא ועבד לעם קדוש, ולהגיד אני אחראי וידבר השם אל משה וידבר משה אל השם. זה כל הזמן אתה חי במתח בין זה לבין זה. נורא קל להגיד מה אני עושה מה בראש שלי כי כלל ישראל. זה לא עובד ככה. יש המון שאלות שאנחנו עוסקים בענייני משפחה. דיברנו בדרך עם ג'נט וקני על השאלות ששואלים אותי היום בענייני משפחה. New family. שאלות שאומרים, את סבא שלי אף פעם לא שאלו שאלות כאלה. אני לא אפתח את זה אפילו פה, כי זה, אתה עומד המום מול השאלות. אתה לא יודע בכלל מאיפה להתחיל. אני אתן לכם שאלה אחת רק בשביל כיף כזה, שיהיה לכם לבית. אוקיי? ממש שאלה. רק תחשבו על הסיטואציה שאתה גומר שיעור בערב, סתם שיעור שהדבר שהכי מתחשק לך, אתה עבד להבין אותי, שהכי מתחשק לך בסוף השיעור זה כבר ללכת לקוס תה הביתה. זה כאילו שיעור רגיל. ואז זוג אומר, אפשר לשאול איזה שאלה privately? אוקיי, בבקשה. הסיפור הוא כזה, זה משפחה שהמקור שלה מקנדה, חלק מהמשפחה לא שלהם, אבל הדודים או הבני דודים התבוללו, married out, התבוללו, והם נורא מפחדים מהתבוללות. אז הם כתבו צוואה, ובצוואה שלהם הם כותבים שרק מי שימשיך בדרך של יהדות יקבל חלק מהירושה. וברוך השם יש שם מה לתת בירושה. אז רק מי שביהדות יהיה, אוקיי, עד כאן הכל בסדר. אחת הבנות שלהם, בעברית קוראים לזה יצאה מהארון. איך אומרים את זה באנגלית? אותו דבר? אוקיי. יצאה מהארון. אוקיי, גם זה קורה, גם זה התרגלנו כבר. נכון, זה לא מפיל כבר אף אחד מהכיסא. ואז לבת הזאת נהייתה חברה. אוקיי, גם זה כבר התרגלנו, החברה לא יהודיה. אוקיי? ואז התחילו, זה כבר כמה שנים, כן? הייתה חתונה, כן ללכת לחתונה, לא ללכת לחתונה, אוקיי. עברנו גם את זה. עכשיו, השאלה. שתי האנשים רצו ילד, אבל הם רצו ילד משותף, שזה יהיה משפחה. אז אחת נותנת את הביצית, והביצית הזאת מקבלת את הזרע במעבדה ומכניסים את זה לגוף של השנייה, וככה יש אחת שהיא בעלת הביצית ואחת בעלת הרחם, ויש לנו new family. שואלים אותי עכשיו הלומדש, my grandfather from פיוטריקוב, שואלים אותי, א', האם הבת שלהם נתנה את הביצית והחברה שלה את הרחם? א', האם זה נכד שלנו? וב', אם זה נכד שלנו, האם הוא יהודי? וואו, זה שאלה, 22:00 יום שני. פעם היו שואלים אם אוף נפל לתוך הסיר. Welcome to the world. אילו הייתה ביתך, נכון? אתה לוקח את זה ברצינות רבה? אילו הייתה ביתך, אתה מוכן לוותר על הבת הזאת? עד כאן. יוג'ין הוא...
אני רוצה לשאול אותך על המצב הנוכחי במדינת ישראל.
אתה אופטימי.
האם הרבנות, לדעתך, האם הרבנות מקבלת את האחריות לעם ישראל או לסקטר מאוד קצר? ואם...
אתה אומר על הרבנות הראשית.
כן. ואם לא, הם לא מקבלים האחריות על עם ישראל או המדינה, מה עושה הקהל במצב?
טוב. אוקיי, ערב טוב, אנחנו מתחילים a new seminar. בסדר, זה, יש לכם עוד שעה, אז בכיף. איך עושים, איך אני עונה לך קצר, יוג'ין? זה רציני. הטרגדיה הכי גדולה שמתחת לרבנות הראשית יש לנו בראש את הדמות של הרב קוק. זאת הטרגדיה. אם לא היה לנו את הדמות של הרב קוק, היה לי נורא קל לענות לך. הרבנות הראשית לישראל זה גוף פוליטי שלא קשור בשום אופן לכלל ישראל. It's enough? לא. אוקיי. הרבנות הראשית לישראל זה קבוצה שדיל פוליטי בין ש"ס, אגודת ישראל והקואליציה. מין, לא משנה מי זה הקואליציה. אבל כדי ש... מה אני אגיד לכם? כדי ששס יצביעו למשהו שביבי נתניהו רוצה, אז הוא ייתן לרב עמר להחליט איזה רבנים יכולים להיות קשרים לגיור. אין בזה הלכה, אין בזה אילו הייתה ביתך, אין בזה את הנושא, אין את זה. אם היית שואל את הרב עמר בתור private rabbi, לא בתור רב ראשי לישראל, הרב עמר הוא ליברלי, הרב עמר הוא גדול בתורה, הרב עמר יודע לפתור בעיות, אני ראיתי אותו בעבודה. אני באתי אליו פעם אחת עם בחור שהיה קשור קשר עמוק מאוד מאוד עם בחורה, הוא הבחור היה כהן והיא הייתה גיורת, והרב אמר, באתי לרב אמר, אמרתי, הם לא ייפרדו, הם לא ייפרדו, הם קשורים והם דתיים, הם לא רוצים לחיות ב... תפתור את הבעיה, זה בעיה שלך. והוא פתר את הבעיה. על איך הוא פתר? אילו הייתה ביתך, הוא פתר את הבעיה. הרב אמר, הוא גדול בתורה והוא אדם רציני ויש לו השקפה של כלל ישראל, אבל הוא נמצא בתוך פוליטיקה, הוא בכלל לא הוא, הוא כמו בובה של משהו אחר. על הרב האשכנזי אני בכלל פטור מלדבר, בגלל שהרב הראשי האשכנזי הוא נציג של סקטור קטן קטן שהשתלט על הרבנות הראשית. קוראים לזה היהדות הליטאית, כך קוראים לילד הזה, הרבנות הליטאית. והסקטור הקטן הזה שולט היום על החלק האשכנזי של הרבנות, והחלק הספרדי מפחד מהחלק האשכנזי. אין בזה לא תורה ולא ריח של תורה ולא כלל ישראל, לא בשמיטה ולא בכשרות ולא בגיור ולא בשום דבר ששייך לכלל ישראל. אין. בעצם צריך להגיד שנגמר החלק האידיאולוגי היפה של הרבנות הראשית לישראל. אני אומר את זה, אבל ציוני דתי לא מסוגל להגיד את זה. תחשבו, מי הקליינטורה של הרבנות הראשית לישראל? את החילונים זה לא מעניין, את החרדים זה לא מספיק אף פעם. היחידים שיש להם אינטרס שיהיה רבנות ראשית לישראל זה ה-Religious Zionists. עכשיו, הגיע הזמן, אם אתה שואל אותי, שתקום קבוצה כמו צוהר שיגידו, we are the alternative of the רבנות ראשית לישראל. אנחנו מאוד קרובים לשם, זה עניין של זמן קצר, עוד מקרה, עוד בעיה, עוד סיפור, עוד שמיטה, it's over. זאת אומרת, הנושא של אחריות זה המפתח, והרבנות הראשית היא באמת כבר, אתה אומר, איך בוחרים רבנים? מי זה הרבנים של העיר? אני גר 10 שנים, ב-11 שנים בירושלים, תשאל אותי, מי מקבל משכורת בירושלים בתור הרב של קטמון? אני לא. אני לא קשור לרבנות, האופישלי. מישהו, אני מבטיח לכם, שיש מישהו שמקבל משכורת בתור רב של קטמון, אני לא יודע מי זה. ככה זה נראה. לכל שכונה יש את הרב שלה, לא יודע, הוא מסתובב. אולי לא מסתובב, אולי זיכרונו לברכה, אני לא יודע. זה בושה גדולה, זה בושה גדולה. אבל אנחנו, יוג'ין, אנחנו כל כך אופטימיים, שאתה רואה שזה בעיה כל כך עמוקה, שהכל מוכן כבר לאלטרנטיבה. אני אומר לחברים שלי, אתם מכירים אותם, אלה שמרגישים את האחריות, אומרים, הגיע הזמן, הגיע הזמן להגיד, אנחנו אלטרנטיבה לרבנות הראשית. זה מספיק תשובה? אוקיי. כן, בבקשה.
איך אתה חושב
שארגון סוהר יגיע לזה? כשהוא ידע שהוא, את יודעת, תמיד אומרים שיש מישהו יותר גדול ממני שיעשה את זה, נכון? אתה תמיד מחכה, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי.
אבל באמת
אבל בסוף אתה מגיע לאיזה שלב שאתה אומר, אוקיי, it's you. ואנחנו מאוד קרובים לשם. אנחנו עוד לא שם. עוד לא שם. צריך להגיע לעוד כישלון אחד כדי ש... אולי עוד שניים. אבל ברוך השם יש כל הזמן כאלה. כן, בבקשה. החינוך הוא סימפטום של המחלה. כשאני חי בתוך שכונה בתל אביב ואני רואה שיש התפרקות מוחלטת של ערכים, אני רואה שהעיתונות לוקחת אותנו למקום, והבידור לוקח אותנו למקום, והרחוב לוקח, הכל לוקח אותנו למקום של אובר ליברל, אז הדבר היחיד שההורה רוצה לעשות זה לבנות לילד שלו את המקום הכי בטוח בעולם, לסגור אותו בתיבת נוח. ולהיות אברהם אבינו עם הילדים זה הכי קשה. זאת אומרת, לדבר עם אנשים גדולים ולהגיד לך לך, ולהגיד אל תתחבא בתיבה, תהיה אמיץ, תהיה שליח, תהיה כלל ישראל, עם אנשים גדולים אפשר. אבל תמיד יגידו, למה הילדים צריכים להיות קורבנות? שאתה שולח את הילדים, ואחד הוויכוחים הכי גדולים שיש לנו בארץ זה על הפאבליק סקולס. איך בונים חינוך ציבורי שאתה לוקח את כל ילדי ישראל ואתה אומר אנחנו ביחד, לפחות מסורתי מובמנט, אתה מסורתי במובן הישראלי שזה אתם יודעים חובב שבת, זה מסורתי. כאילו אני אומר הוא זה פחות או יותר האווירה, ואתה אומר בוא ננסה לבנות משהו כזה פאבליק סקול ישראלי, וההורים נורא מפחדים. זאת אומרת, זה לא, דווקא זה לא כל כך מתחיל מהלמעלה, זה מתחיל מלמטה, שבכל שכונה, בכל זה רוצים לבנות הגנה, לשים איזה הגנה לילד ועוד הגנה לילד ועוד הגנה, כי הרחוב מפחיד מאוד וצריך לחזק את הרחוב. זאת אומרת, באמת התפקיד של ההנהגה זה לתת ביטחון. אני יכול להגיד שבשכונה אצלי זה תהליך של להכניס את ההורים למערכת של בתי ספר ממלכתי הרגיל, דתי, אבל ממלכתי, לא הפרייבט סקולס, וזה מלחמה קשה מאוד. זה דבר שהוא חלק מהאווירה הכללית של ההתפרטות של החברה. כל אחד דואג לארבע אמות שלו, אין, המושג כלל הוא כל כך רחוק, וזה, הסימפטום הוא מדויק, המחלה מתחילה קודם. זהו, אנחנו נגמור במחלה, אין לכם משהו בריא להגיד? Something, תגידו good news משהו. לא, אני לא מבין פוליטיקה.
אני חושב שתמיד היה חל קצת בין הקהילה הדתית-לאומית והקהילה הליטאית, שבסוף הקהילה הליטאית החרדית מבחינת דת כמו שלומדים באמת הם הרבנות הליטאית מבחינת דת כמו הם קצת יותר מבחינה כמותית אולי קצת חלה מהציבור הדתי. אני חושב, אחד, האם זה חשוב או האם זה עדיין נכון שהציבור הדתי-לאומי לא הגיע מבחינת הלימוד, האם זה נכון או האם זה דבר חשוב?
אם אתה תצליח להגיד לי שם של ספר אחד חשוב שיצא ב 30 שנים האחרונות מתוך היהדות הליטאית, ספר שאתה אומר וואו, זה שווה את כל עולם הישיבות, ספר אחד שאתה אומר וואו, יש פה משהו שאין בעולם של הישיבות הציוניות, אני אומר לך זה אילוז'ן. היהדות החרדית הליטאית לא מחדשת את עצמה לתורה, יש איזה סירקולציה, לומדים ולומדים, יש עליבות. הדור הצעיר מתחיל להרגיש לא טוב בגלל בעיות של כלכלה, עוני גדול מאוד, יש תחושה של too much. אף פעם בתולדות ישראל, אף פעם בתולדות ישראל לא היה מצב של חברה שלמה שלומדת ולא עובדת. זה לא נורמלי. לא היה חיה כזאת. תמיד היה בהיסטוריה רבי שמעון בר יוחאי. תמיד היה. לשם הזה של רבי שמעון בר יוחאי קראו שם בני עלייה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. הוא אומר לבן שלו, אם אלף הם בני עלייה, אתה ואני בהם, ואם מאה הם, אני ואתה בהם, ואם שניים הם, אני ואתה הם. זה אליטיזם, זה רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבי שמעון בר יוחאי זה אחד מאלף, זה לא אלף מאחד. הטעות הכי גדולה של היהדות הליטאית, שהם הפכו את הפנטהאוס, את בן העלייה הזה, לבייסמנט. הם שכחו איך בונים בית. הם לקחו את כל הבניין והפכו אותו לבני עלייה. עכשיו אני זוכר את זה. אני זוכר את זה לפני 40 שנה, כשהייתי ילד בבני ברק. אני למדתי בבני ברק. בית ספר תורני, סגולה, מעלות לא היה מספיק. סגולה היה של פועלי אגודת ישראל, בגלל זה למדתי שם. פאי, כן, אני קרוי על שם בנימין מינץ. זה וואו. נכון, וגם החווה של הסוסים. אוקיי. אוקיי. ואני זוכר את ישיבת פוניבש. ישיבת פוניבש היה כתוב למעלה על על הקיר מלמעלה, היה כתוב את המשפט הבא, כל מי שנכנס לישיבה ראה את זה, ובהר ציון הייתה פליטה והיה קודש. המשפט הזה הראש ישיבה של פוניבש אחרי השואה אמר, מה נשאר מהעולם של התורה? פליטה. אנחנו נבנה ישיבה שתשמור על התורה שהייתה באירופה. קודש. כל יום עצמאות בישיבת פוניבש היה דגל מדינת ישראל. בישיבת פוניבש בבני ברק. אני זוכר את זה כילד. אני לא מדבר על פרה-היסטוריה. בני ברק הייתה עיר של פועלים. והיה קודש. כולם ידעו שיש קבוצה קטנה שיום ולילה יושבת ולומדת. ואתם שואלים אותי, כך צריך להיות. זה לא משנה אם זה כיפה סרוגה או כיפה שחורה. כל אחד צריך שיהיה לו קבוצה עילית שהיא קודש. בני לוי יושבים יומם ולילה ומחזיקים את התורה. והקהילה מחזיקה אותה. זה נורמלי שלכל קהילה יהיה קבוצה קטנה שהם קודש לתורה ולחינוך ולהוראה. אנשים עילית, האינטליגנציה העילית של החברה. אבל לא יכול להיות שהפירמידה מתהפכת. זה פשוט מוטציה של יהדות. לא היה דבר כזה מאז ומעולם עד למדינת ישראל, בגלל שלא רוצים להשתתף לא בעבודה ולא בצבא, ומגדלים דור שלם, מאות אלפים, בלי עבודה, בלי פרנסה, בלי השכלה. איזה אידיאולוגיה זאת? אין לנו עכשיו זמן להתחיל ללמוד את ההיסטוריה של המשנה והתלמוד והראשונים והאחרונים, ולראות שזה לא היה ולא קיים בעם ישראל. יש איזה שיווי משקל בין אנשי תורה לאנשי עבודה. שוב פעם, פועלי אגודת ישראל, הם הבינו את זה, והם הקימו קבוצה של פועלים. המהפכה הזאת של היהדות של חברת לומדים היא אסון, היא לא ברכה, היא אסון לתורה. אין שם חידושים גדולים, יש שם שיעמום גדול, יש שם כעס גדול, זה לא בריא. אני אומר ברוך השם, יש לנו מציון תצא תורה. אתה רואה פשוט רנסנס בלימוד של תנך, רנסנס בלימוד של מדרש, רנסנס בלימוד של תלמוד ירושלמי, רנסנס בלימוד של בבלי, רנסנס בלימוד הלכה, בתוך החוגים של יהדות דתית ציונית. אתה רואה פריחה אדירה. התחושה הזאת ששם נמצאת התורה פוגטת. ברוך השם, יש לנו ברכה גדולה, באמת ברכה, שגדל לנו דור בריא, ארץ ישראלי, שלומד יפה ומחדש יפה, והרוב יוצאים לעבודה ולפרנסה, והמעטים נשארים להיות בני עלייה. ככה נראה בניין עדי עד. ואם אנחנו רק ניתן להם לגדול, אז אנחנו נראה גם רבנות מפוארת בדגם הזה של משה עבדי, שלוקח אחריות לכלל ישראל. לילה טוב, תודה רבה.
I want to thank Rabbi Lau, and just to mention a few things. First of all, this evening was sponsored by the Stiefels and by the Schechter family. I want to give them acknowledgement for that. Also to acknowledge that Rabbi Lau and some of our other speakers are here through the good graces of Yeshiva Chol Beit Torah, who brought them here for a wonderful two-day experience of Torah of Tanakh. As well as on behalf of Beit Marasha of Yerushalayim, where Rabbi Lau is a very key figure. And just to remind you that the last segment of this Torah Eretz Yisrael will be Tuesday night with Rav Yoel Ben Nun here in the shul at 8 o'clock, with Mincha 15 minutes before. And on next Sunday, Rabbi Yoel Ben Nun will also be speaking after the 8 a.m. Shacharit. Thank you for coming. Have a good night.